שלום לכם. זה קצת מתמיע שכל כך הרבה אנשים באים לשמוע שיעור על פרק שאנחנו אומרים אותו לפחות פעמיים בשנה, ואלה שמורים לישראל גם מלמדים אותו כמה פעמים בשנה, וודאי שאלתם את עצמכם איך אפשר בכלל לחדש משהו על עקידת יצחק. והתשובה היא, קודם כל, זה האתגר שלי, שכל אחד מכם ירגיש ש-50% ממה שאני אומר זה חדש, בשבילו. זה האתגר, זה המבחן. אבל השאלה היא, מאין האפשרות הזאת בכלל, מבחינה תיאורטית? אני חושב שאפשרות החידוש, בכל מקצוע, אבל גם בלימוד התנ"ך, נובעת משני דברים. א', שתוקפים את החומר במתודה חדשה, ושני, ששואלים שאלות חדשות. אנחנו שואלים שאלות חדשות כי אנחנו אנשים שחיים בדור אחר מאשר נגיד לפני 10 שנים ובדי לפני 20 שנה. ודור דור הוא שאלותיו מתוך ניסיון החיים הקולקטיבי והאישי שלו. וגם זה תשאלו את עצמכם באיזה מידה אני אכן שואל שאלות חדשות. אבל העיקר הוא באמת המתודה החדשה. המתודה החדשה הזאת היא לא חדשה לכל אחד מכם, אבל באופן כללי המתודה החדשה של הדור האחרון של היא קריאה ספרותית בתנ"ך, וגם הסיפור המקראי הוא יצירה אומנותית עם כלי הבעה ספציפיים, כמו שהשיר, המזמור, הוא שיר אומנותי עם כלי הבעה ספציפיים. ומי שאיננו רגיל, או מי שלא למד את הכלים האלה, חלק מאוד גדול של המסר, של הסיפור, נשמט ממנו. גם זה מה שאני רוצה לעשות, להראות כמה חשוב ללמוד את ערכי הבאה של הסיפור המקראי, שהוא מתבטא בייחוד בספר בראשית, ובנביאים ראשונים, אבל ברור שגם ספרים אחרים, סיפוריים, ושנית, לשאול שאלות חדשות. כן, התנכים שלכם פתוחים בספר בראשית, פרק כ"ב, ואני אקרא את הפסוקים הראשונים. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניצא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. שכחתי להגיד בהקדמה שלי שגישה ספרותית הזאת היא שק גמור. במילים אחרות, לא ניכנס עכשיו לסוגיה המעניינת הזאת של פשט הנסחית הזאת, של פשט הודרג, אבל הגדרה הפשוטה ביותר של פשט היא ש... אין לפנינו אלא מה שכך הכתוב אומר. במילים אחרות, אסור לנו להוסיף אינפורמציה חיצונית, מדרשית או אחרת, אם היא לא לפחות נחוצה מאוד להבנת הכתוב, ואם היא לא מתבקשת בעצם מתוך הכתוב. אם הבטחתי לכם 50% חידוש, אני רוצה לספר לכם שפעם נתתי את השיעור הזה בבית כנסת ישורון, ואחרי השיעור בא אל האיש זקן מאוד, נשען על משענתו ואמר לי, מדרשים לא הבאת, אבל מדרש סימון עשית. וזה רצה להגיש שאם כבר מדרשים, יותר טוב מדרשי חז"ל, מאשר פשטות שמתחזות למדרשים. כל זה אתם אמורים להיות תלמידים ביקורתיים ולבדוק אחריי ולראות מה שאני אומר. ברור שדבר אחד ברור, שאסור להגיד שפשט באנגלית זה plain meaning. הפשט לא פשוט. הפשט, המשמעות של המילה פשט איננה מהמילה פשוט, היא משמעות אחרת שאני לא יכול להיכנס אליה. אבל הפשט זה האמביציה הגדולה שלנו. להראות שהפשט הוא מאוד עמוק, הוא מאוד עשיר, והוא עומד על רגליו שלו. והמדרש היא בעצם תורה שבעל פה, ויש לנו שתי תורות. אבל עכשיו אחרי כל ההקדמות הארוכות האלה, אנחנו חוזרים אל הכתוב. והיא אחר הדברים האלה, מה קורה שם המילים האלה? המילים הן מילות מפתח, הן מאוד חשובות. יש שתי אפשרויות תיאורטיות להסביר אותן, שזו מילת קישור בין שני סיפורים, שבאה לומר בצורה לא מחייבת, עבר כמה זמן, לא אחרי 3 חודשים, ולא אחרי חודש, ולא אחרי שנה, עבר איזה זמן בלתי מוגדר מהסיפור הקודם, וזו ציון להתחלה של סיפור חדש. ואכן הביטוי הזה שמוצבי שכח בספר בראשית משמש גם בהוראה הזאת של מעבר, של ציון סיפור חדש. אבל אפשר לתת פירוש יותר דווקני ולומר שהכתוב אומר אחרי מה שכתוב בפרק כ"א. מילים אחרות, אין אתה יכול להבין את סיפור העקדה בלי לקשור אותו עם הדברים האלה שקרו בפרק הקודם. וברור שהפירוש השני עדיף תיאורטית. אם אפשר לממש אותו הוא עדיף, אם לא נוכל לממש אותו אז יש לנו רשת ביטחון ולומר שזה לא קשור עם מה שכתוב שם. אם כן, פרק כ"א כזכור לכם יש שלושה נושאים. הנושא הראשון הוא הולדת יצחק. איך אפשר לעשות בעקדת יצחק בלי הולדת יצחק? לא מבחינה לוגית, אלא מבחינה חווייתית. אין לי זמן לקרוא את הפסוקים הנהדרים האלה של הולדת יצחק שהם בגבול שבין פרוזה ושירה. תקראו בבית את הפסוקים האלה, תראו שאתם חייבים לדקלם אותם כמעט לשיר אותם. לא רק שצרה אימנו היא משוררת ואומרת כל מיני שירים יפים, אלא גם הכתוב עצמו חוזר וחוזר ואומר אותם דברים כמה פעמים כדרכה של השירה, שזו התרוממות הרוח הגדולה ביותר שהזוג העקב הזה זכה סוף סוף לקיום ההבטחה האלוקית ונולד להם בן והם זוכים, אתם יודעים, מוצא תינוקות מאוד גבוהה במזרח ובמקרא, והם זוכים לגמול אותו והוא חי וקיים ובריא, למול אותו ולגמול אותו, שזה בערך 3 שנים אחרי הלידה, בימים ההם. והניקה בנים שרה, זה חלק א' של פרק כ"א. החלק השני הוא גירוש ישמעאל. עכשיו, גם על זה אני לא יכול לדבר, אבל יש דבר נושא מרתק, והוא שגירוש ישמעאל כתוב מבחינה לשונית באוצר הביטויים של עקדת יצחק. לא רק בהשכם אברהם בבוקר, אלא גם עצם הנושא הוא של בן שכמעט מת וניצל בנת. כי זה ממש מדהים, מי שיש לו ראייה ספרותית, הוא חייב לשאול את עצמו מה משמעות הדבר. אנחנו לא מסתפקים בזה, וגם תלמידים שונים את זה להשוות כל מיני פרקים כדי להשוות אותם. מה שחשוב הוא שאחרי שעשינו השוואה וראינו את הדומה ואת השונה, לשאול מה באה ההשוואה הזאת לילדינו. זה העיקר, כי ההשוואה הוא אמצעי הבאה ספרותית, הוא לא תרגיל של מורים לשיעורי בית. בעל עכשיו חייב לשאול את זה, וזה לא דרך. בעל עכשיו חייב לדרוש את עצמו, מה משמעות ההשוואה הזאת? זה לא כתוב. כתובה רק ההשוואה, כעשרה ביטויים דומים. לדעתי, וזה כמובן דעה סובייקטיבית, וכל אחד יכול להציע דבר אחר, ולדעתי זה בא לומר שלפני עקדת יצחק הייתה עקדת ישמעאל. שאברהם היה צריך לוותר על בנו הראשון, לפני שהוא יצטרך לוותר על בנו. כי אנחנו לא נבין בכלל את המילה יחידך בלי פרק כ"א, לא נבין בכלל. מי שנקרא אותו היום, לא שאנחנו יודעים אותו באופן תיאורטי בראש. איך נהפך יצחק ליחידך הזה? תהליך מאוד מאוד כאוב. והחלק השלישי של פרק כ"א הוא הברית באר שבע בין אברהם והפלישתים הקדמונים. הוא מסתיים בכך שאברהם נוטע עץ, אתם יודעים, הנד הנד הזה, סוף סוף נוטע עץ שפירושו שהוא משריש את עצמו בארץ כנען. הוא נוטע עץ בארץ כנען בבאר שבע, ויגור אברהם ימים רבים. אפשר להגיד שמה שפרק כ"א אומר, בייחוד בפסוק האחרון שלו, שסוף סוף אברהם אבינו הגיע אל המנוחה ולנחלה. יש לו בן ויש לו מעין ברית פוליטית עם השכנים שלו, וכבר מבטיחים לסתום את בארותיו, מבטיחים לו שלא יסתמו את בארותיו. אם כן, פרק כ"ב מתחיל בכך, נעשה פרפרזה של המדרש הידוע, ביקש אברהם אבינו השם בשלווה, קפץ עליו רוגזה של העתידה. נראה, פרק כ"א הוא פרק מלבד הפרשה של ישמעאל, פרק מאוד מרנין, ואילו עכשיו בא הניסיון האחרון, הסופי, אני לא אומר האחרון, אתם מבינים, במניין 10 ניסיונות, יש הרבה מחלוקות, ואני אוהב לחשוב על פרק כ"ד כניסיון האחרון. זאת אומרת, להגיד, לעבדו, שלא ייקח אישה מבנות ארץ נען ולגזור עליו אולי רווקות, איזה ניסיון מאוד מאוד קשה. אז קשה להגיד שהעתידה היא דווקא הניסיון האחרון, אבל חיים רצופים ניסיונות קשים אחד מן השני, מגיעים עכשיו לסיעם בפרק הזה. והאלוקים ניסה את אברהם. אין המילים מיותרות, לא? מה אין להם להגיד? אם הם לא היו תשובות, לא היה עולה על דעתנו שכדומת, אלה לא מילים אינפורמטיביות. הם לא שייכות לעלילה בכלל. אפשר לוותר עליהם. כן, זאת אושיה חזקה. אם כן, מה הן באות להגיד? ובספרות יש איזה מושג מאוד מאוד חשוב שאנחנו קוראים לו אירוניה דרמטית. אירוניה פירושו שהדברים הם לא כמו שאתה אומר, או לא כמו שאתה חושב, כל מיני סוגים של אירוניה. ואירוניה דרמטית פירושו שהקהל יודע דברים שהגיבור לא יודע. ובמקרא יש כמובן, אנחנו יודעים שהשר המצרי יוסף, אבל האחים לא יודעים. אז יש אירוניה דרמטית. כאן יש אירוניה דרמטית. התורה אומרת לקוראיה דבר שאברהם לא יודע עדיין, והוא שהשם עומד לנסות אותו. למה זה חשוב לנו לדעת? אסור להמשיך לקרוא בלי לנסות, אני לא אומר לענות, אבל לנסות לענות על זה. והתשובה שנותנים בדרך כלל, שגם אני נתתי אותה שנים רבות, היא שניסיון העקידה הוא כל כך נורא, שהתורה מקדימה ואומרת, אל תדאג קורא יקר. זה רק ניסיון, שזה פירוש מאוד יפה, אבל לא נכון. למה הוא לא נכון? מפני שלא כתוב רק. המילה רק אנחנו מוסיפים אותה, כי אנחנו לא מבינים את המילים. אם אני בא אל חבר ואומר לו, תלווה לי בקשה 10,000 דולר, והוא שולט את ספר השקים שלו, ואני אומר לו, תודה, תודה, זה היה רק ניסיון. זאת אומרת, רציתי לבדוק אם אתה חבר באמת. זה מקרה אחד, אבל יש מקרה שני שהוא שולף את ספר השקים שלו ואני לוקח את השק הזה ואני אומר לו תודה רבה, לא רק שאני זקוף לכסף אלא אתה הוכחת לי שאתה חבר פה. זאת אומרת, גם שלא מבטלים את הדרישה זה ניסיון, לא? אז לא כתוב כאן שזה רק ניסיון בשום אופן, לא כתוב הדבר הזה. אם כן, חזרה קושיה למקומה, לא אסור להמשיך לקרוא, צריך לנסות להבין, ואלה מילים חשובות מאוד כנראה. אם אין הכוונה לרק ניסיון, אז מה הכוונה? והאלוקים ניסה את אברהם ויאמר לו. אני חושב שזה אכן בא לרכך בעבור הקורא את חומרת הסיפור. זה בא ולומר לו שתשמע בעוד כמה פסוקים שהשם רוצה קורבן אדם או קורבן בן, אל תחשוב שהוא רעב לבשר אדם, חלילה. ואל תחשוב שהוא אל אכזר. מה שהוא באמת חשוב לו זה לנסות את אברהם. אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, שום פנים באופן לא. אבל אנחנו יודעים את המשמעות העל של הסיפור. זה ניסיון נוסף בחייו של אברהם אבינו. והיה אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו, אברהם. ויאמר, הנני. מה שמאוד אופייני לסיפור המקראי הוא, שהוא מאוד לא חזותי, בניגוד לדור החזותי שגדל בארץ על הטלוויזיה ועל התמונות ועל הציורים והאיורים, המקרא הוא מאוד לא חזותי. ולא נאמר לנו איפה זה קורה, ולא באיזה שעת יום או שעת לילה, שום דבר לא אומרים לנו. מן ההמשך אנחנו נוודא, ואנחנו מאוד חזותיים, נוודא שזה היה בלילה, כי כתוב הישכם אברהם. אז אנחנו שמחים שאנחנו יכולים באופן להשליך מהפסוק המאוחר על הפסוק הראשון ולהבין שזה קרה בלילה, אבל התורה זה בכלל לא חשוב, כי היא לא חזותית. בעולם מופשט, במציאות משה, הוא שומע את הקריאה, הוא מזהה את הקורא, זה לא כמו בצמא, הוא מזהה את הקורא, והוא אומר את המילה הגדולה הנני. עכשיו כולכם יודעים שהנני זה מילה של נוכחות. אני הייתי ילד בספר יסודי בירושלים וקראו את השמות, אני הייתי אומר הנני. היום הם אומרים בקושי, כי הם עסוקים, אתם יודעים, אין להם זמן להגיד הנני. הם גם התביישו להשתמש במילה מקראית כזאת כבדת משקל. המילה הנני מילה של נוכחות שפירושו הנה אני. אבל אנחנו יודעים שברוב המקרים במקרא מילת הנוכחות הזאת משמשת כמילה של נכונות. הנני פירושו הנני מוכן ומזומן לעשות כל אשר תצווני. אני מוכרח להדביש שתי דקות לשאלה המעניינת, איך מילה של נוכחות מביאה נכונות? זה לא מובן מאליו. זה נובע מהפסיכולוגיה המקראית שהיא מאוד שונה מהפסיכולוגיה שלה. הפסיכולוגיה שלנו, אם שואלים אדם, היית בבית הכנסת ביום רביעי בשיעור של סימון, אז הוא אומר, כן, יש לי הוכחה, אני רשום, שילמתי בזה, יש לי הוכחה. האיש המקראי לא משהו בזה בכלל. אולי אתם חולמים, אולי אתם ישנים, ואולי יש לכם דברים יותר חשובים לחשוב עליהם, ואולי בכלל אתם רשומים ולא נוכח. גם צילום לא ישכנע אותו שיש נוכחות. מה פירוש נוכחות? פירושו שאתה הנך פה באמת, כמו שאנחנו אומרים בטלפון, אני איתך. זה פירושו הנני. מילה מאוד מאוד חזקה. לכן המילה הנני מופיעה גם לא בתחילת סיפורים, אלא באמצע סיפורים. יעקב אומר ליוסף, לך ראה שלום אחיך בצון, והוא אומר הנני. מה פירוש? הוא אומר, אני פה? לא. הוא אומר, אני מוכן. הוא אומר, אני איתך. אז אנחנו מבינים את שהשם שואל את אדם בחברה, היקה זה לא שהשם לא יודע איפה הם נמצאים. שאלה אבילית, גם לילדים בני ארבע, ממש שאלה אבילית. אלא הוא שואל, למה אתם לא איתי? למה אתם מתחבאים? זאת אומרת, אם אני שברתי כשהייתי ילד צמצמת, ואימי באה מן המטבח בצעדים כבדים שמזכירים בגדוד של שוטרים, ואני נחבא מתחת למיטה, היא שואלת, אורי, איפה אתה? אם לא יודעת הכל, מה אתם חושבים שהיא שואלת, איפה אני? אלא היא שואלת, למה אתה מתחבא מפניי? מה עשית שאתה מפחד ממני? מה השאלה? זאת אומרת, אדם וחווה לא יכולים להגיד הנני. הם מבטלים את הנוכחות מפני שאין אצלם נכונות. זה סיפור ההפוך או סיפור דומה, זה סיפור יונה. מה יונה חושב שאפשר לברוח תרשישה? לא. לא שהוא יוצא מן הנוכחות, אלא הוא יוצא מן הנכונות. זאת אומרת, הוא אומר לשם, אני לא מדבר איתך יותר. אני מפנה לך את הגב, אני לא שומע בקולך, אני לא השליח שלך. זו מילה מרכזית מאוד בהבנת סיפורים רבים. אנחנו חוזרים לסיפור שלנו, מה אומר אברהם אבינו? כל אשר תצווני, אני איתך. אני מתעורר באמצע הלילה, אני איתך. אני אבטחה, אנחנו יודעים שזה ניסיון, מבינים שהוא כבר עומד בו, לפחות מבחינת הנכונות שלו, הוא עומד בו. הוא אומר את המילה הנכונה. עוד פסוק אחד, זה תהיה צמרמורת באורנו, מפני שנשמע שהוא נדרש לדבר שלא יעלה על הדעת בכלל, שבדי לא יעלה על דעתו. היום אליו, ביום כך נע, אתם רואים מילת ריכוך, כך נע את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה ועלה שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אז ברור שמדובר כאן על קורבן עולה, זה ברור. כאן נשאלת השאלה, ולא על דרך המדרש הנהדר שמביא רש"י, מה פירוש המילים האלה? את יצחק, אשר אהבת את יצחק, אלא מבחינה אינפורמטיבית מספיק להגיד את יצחק, לא? לא יגרע מן הסיפור מבחינה אינפורמטיבית, מאומה. אז כאן רש"י מביא, לא כאן, אלא בלך לך, הוא מבין שלתת לו שכר על כל אמירה ואמירה. ואני הייתי אומר שזה מאוד קרוב לחשב. במילים אחרות, כשאני מבקש ממישהו קורבן גדול, נגיד סכום כסף גדול, אני יכול באופן תורתי לנקוט בשתי דרכים, אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אתה כל כך עשיר, בשבילך להיות ערב להלוואה שלי, למשכנתא שלי, זה שום דבר. אני יכול לנקוד בשיטה הפוכה ולהגיד, הלא ידוע שמי שמלווה כסף לחברו מסכן את הכסף ומסכן את החברות, נכון? אז אני מבין שאני מבקש ממך דבר מאוד גדול. ואני חושב שזה מה שהשם אומר לאברהם. אני יודע בדיוק מה אני רוצה ממך. את בנך, את יחידך אחרי פרק כ"א. אשר אהבת. שכאן נתעורר השאלה באמת חשובה מאוד, שכמובן נדונה במדרשים, אבל היא מאוד אקטואלית בדורות האחרונים. אתם יודעים שאין סיפור במקרא שזכה לטיפול ספרותי בשירה ובפרוזה כמו עקדת יצחק. אנתולוגיות שלמות של שירים. חלק ניכר מהשירים האלה הם ביקורתיים, זאת אומרת הם כועסים, הם מביאים כעס על הקדוש ברוך הוא. אבל יותר מזה הם מביאים כעס כי הם לא שירים של מאמינים, הם מביאים כעס על אברהם. הם חושבים שאברהם היה צריך לסרב. כדאי לכם מאוד לקרוא את השירים האלה, מפני שהשירים האלה מביאים גם רחשי לב של הרבה אנשים דתיים, אבל בוודאי שהם חשובים להכרת המציאות החברתית, הפסיכולוגית ובתוכה אנחנו חיים. ולרוב האנשים, הקורבנות הם לא קורבנות דתיים, אלא הם קורבנות לאומיים. הם כועסים על הדור הזה, אתם יודעים, זה הם חרות בבית אלפא, ששרחו את בניהם להגן, להילחם, והם, והבנים מתו, והם רואים את זה עקדות. יש הרבה פעמים כעס על ההורים, מפני שהם אומרים, אתם הייתם ציונים גדולים. אבל הורים, אני רוצה אחרים. אבא ואמא, אתם לא ידעתם להיות, אתם הייתם קשוחים שם בזדנדה. זו שאלה אמיתית, לא? אם נחזיר את השאלה הזאת לעקידה, על דרך חפשת, מה אנחנו צריכים לשאול? איך יצא אברהם אבינו מן הניסיון הזה? כעבד השם מושלם? אנחנו יודעים. אבל איך הוא יצא כאב? האם הוא באמת מתואר כאב עובד? או רק מתואר כעבד השם הצדיק ונאמן? זו שאלה מעניינת. קודם כל, אם התורה בכלל מטפלת בזה. במסוכות שלנו, האם היא מטפלת? הנה אנחנו שמחים לראות שהשם אומר לאברהם, אני יודע כמה אתה אוהב אותו, אשר אהבת. נכון? אז בפתח הסיפור, זה לא יפתיק לענות על השאלה שלנו, אבל בפתח הסיפור נאמר שהשם יודע, הוא בנך, הוא יחידך, אשר אהבת. על אברהם אז לא יודע מה יאמר אחרי כל השורה היפה הזאת של מיני, של תארים. שם מופיעה מילה מדהימה, ולך לך אל ארץ המוריה. מה פירוש לך? אבל אין אחד, ילד בן של, אני אדבר במשפחה דתית, שאין לו מילה באסוסיאציה של לך לך, אז הלך לך הקלאסי הוא בפרק י"ב ולא פרק י"ב. אם כן, חוקר התנ"ך או המורה בבית הספר, פותח את הקונקורדנציה, הוא מגלה לתמרונו, שהצירוף לך לך מופיע בכל המקרא פעמיים בלבד בפרק י"ב ובפרק כ"ב, ואי אפשר להמשיך לקרוא בלי לשאול מה באה העובדה הטיפוסית השונית הזאת ללמדה. והחלוץ בעניין הזה היה מרטין בובר, שכתב בשנות ה-20 של המאה ה-20 מאמר בגרמני שתורגם בעברית בספר כך דרכו של דרכו של מקרא או משהו כזה, כתב מאמר על התיבה המנחה. הוא אמר ששני סוגים של תיבות של מילים מנחות, מילה מנחה חיצונית פירושה מילה מאוד נדירה שמשמשת בשני סיפורים, וקצת דומה למה שחז"ל קוראים גזירה שווה, אבל זו גזירה שווה לא משפטית, לא הלכתית, אלא ספרותית, ביטוי נדיר שמופיע בשני סיפורים, ויותר ביניהם גשר. זו מילה מנחה חיצונית. כאילו מילה מנחה פנימית, פירושו שבתוך סיפור חוזרת מילה פעמים רבות, והקורא אמור להבין שזו מילה מנחה, מילת מפתח, שמסבירה לו את מה הסיפור מדבר. והמילה בן מופיעה 10 פעמים לי, זה לא משנה אם ב-9 או 11, על מופיעה הרבה מאוד פעמים בסיפור העקידה. אתם מבינים שזו מילה מאוד חשובה, כי מדובר על יחסי אב ובן. המילה השורש ראו הוא מאוד מאוד מרכזי, הוא גם כן מילה מנחה פנימית, אבל המילה מנחה הגדולה של פרקנו היא כמובן מן. הנה. אם כן, אנחנו עכשיו חוזרים אל המילה מנחה קיצוני, בעקבות בובר שכתב באמת שני עמודים נהדרים על העקידה, ושם הוא אומר שהתורה קושרת. את הניסיון הראשון, נאמר עם הניסיון האחרון. ככה זה במניין של חז"ל. והנה, כשאנחנו מגלים את זה, מיד אנחנו רואים שפרק י"ב דומה להפליל לפרק י"ב, או כמו שצריך להגיד באמת, פרק י"ב, באמת, לפרק י"ב. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים היום אינטרטקסטואליות. זאת אומרת, יש זיקה מכוונת של הקורא, של שני סיפורים או של שני עניינים, וכישורים סיפורתיים מובהקים. אם כן שם כתוב, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, יש שם שלושה תארים שמתארים את גודל הקורבן, גודל הוויתור, גם כאן יש שלושה תארים. שם יש יעד בלתי מוגדר אל הארץ אשר אראך, וכאן יש יעד בלתי מוגדר על אחד הערים אשר אראך. שם יש אחר כך הקמת מזבח ועלת קורבן. וברכה שאתם מברך את אברהם, וגם בפרק שלנו יש כמובן הקמת מזבח, כמעט קורבן, והסיום של ברכה. ואז שבו, זה תמיד חשוב לפתור, לא להתעייף אחרי שגילינו את העובדות. תמיד לשאול מהי המשמעות האקספרסיבית, ההבעתית שלהם, אז הוא אומר שבעקידת, סליחה, שבלך לך הראשון, אברהם נדרש לקורבן גדול אבל רציונלי. מפני שהוא נדרש להקריב את העבר ואת ההווה למען העתיד. כל מי שהולך ללמוד מקריב את ההווה למען העתיד. כל מי שזורע מוותר על הגרעינים האלה למען העתיד. זה מאוד רציונלי. מי שלא מסוגל לזה הוא מופרע. הוא הולך ומשחק ברחובות במקום ללמוד. זה ממש רישה רציונלית. אבל בעקידה, אברהם נדרש להקריב את העתיד הזה עצמו. וזו דרישה נוראה, בלתי רציונלית, בעלים. מילים אחרות, בחרן הוא מבטר על ההורים, על הרכוש, על האחים. בפרק הפלט הוא מבטר על בן נוסף. אבל הכל, כי ביצחק יקרא לך זרה. עכשיו, השם בא ורוצה את הזרע. כן, הביטוי לך לך פירושו לא רק שיהודי בעצם הולך כל חלק. עד יום מותו הוא הולך. הוא לא יכול לשבת, הוא לא יכול לנוח, הוא לא יכול להיות לשבת על זרי הדפנה ולהיות מרוצה מעצמו. זו תחילת הנפילה. שאברהם אבינו גם בארץ כנען ממשיך ללכת. אלה מילים גדולות, לא? מעבר לזה, עם כל ההקבלה שבין שני הסיפורים, אנחנו עכשיו מתחילים בצורה באמת מחרידה להבין את גודל הניסיון הזה. הכל נעשה בשביל יצחק, ועכשיו השם אומר לו עליה ולעולה על אחד הערים אשר עולה. אחת הדברים שיפתיעו אתכם, כשישאלו אתכם מה למדתם בשיעור הזה, תגידו, למדנו שבעברית מקראית אין המילה כן. אי אפשר להגיד יש בעברית, אנחנו עם שלילי. אי אפשר להגיד יש, אי אפשר. חזל כבר, יש להם, יש. כן, אין המילה כן, אי אפשר להגיד כן, אי אפשר להגיד יצר, אי אפשר להגיד. כי אם תשאלו על הפרשת השבוע כתוב כן בנות לוחה דוברות, אז זה מה שמוכיח. כן, לא פירושו יצר בנות לוחה דוברות, אלא כן, פירושו נכון. המילה כן בעברית מקראית פירושה נכון. המילה לא היא מילה בקונקורדנציה מאוד שכיחה, כי אנחנו עם שעורף, אז ברור שיש. אבל בסיפור המקראי, שתיקה כהודיה. אם אתה מתנגד, אתה אומר מה שאתה רוצה. אבל אם אתה מצייק, אתה אומר, אתה עושה, אתה לא אומר כן. פשוט אין צורך להגביע את ההיענות החיובית. זה מאוד חשוב לדעת. כי אחרת אתה חושב שגם חסר משהו בסיפור. אם כן, ההמשך הסביר שזה הוא, וישכם אברהם בבוקר. הוא לא שואל ולא אומר, בפרק הקודם אמרת כי ויצחק יקרא לך זרע בכל מה שאנחנו אמרנו על שני הפרטים, כל זה הוא לא שואל ולא אומר. הוא פשוט מציין. השתיקה הזאת היא עוצמת הסיפור ועוצמת המעשה. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקר פעולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. אילו היה לנו לוח ואילו היה לנו זמן, היינו עושים תרגיל קטן, היינו רואים אילו מילים בפסוק ג' משתמשות או חוזרות על מילים בפסוק ב'. ואתם תראו שהחזרות הן מאוד מרובות ויש להם מטרה אחת, והיא להראות שאברהם מתחיל לקיים את הצו, הוא לוקח את הבן והוא לוקח את העולה, והוא מתחיל ללכת אל המקום אשר אמר לו השם. כן, יש שם לך לך ויש שכיחה ויש... הוא ממש מתייק, הוא ממש עושה מה שהשם דורש ממנו. יש כאן קושי אחד שאין לי עליו תשובה, וזה בערך אל המקום אשר אמר לו האלוקים, איך הוא יודע מהו המקום שבפסוק הקודם עדיין לא לרשום עתיד. טוב לדעת שלא הכל אנחנו מבינים. אם כן אתם רואים שאברהם עושה הכל בגופו, הוא לא מצווה נערי לחשוב את העצים, הוא עושה הכל בעצמו, והוא לא מספר לשרה ולא מספר לאף אחד לאן הוא הולך, יש לזה כמובן מדרשים שממלאים את כל הפערים האלה, וכתוב יצחק בנו, אבל אנחנו נמצא חוסר זמן מבארים, ויבקר, שעולה, ויקום, וילך, אל המקום אשר אמר לו האלוהים. היום השלישי, ויצא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. הם הולכים שלושה ימים. יש הרבה אנשים שאוהבים להגיד שהם הולכים שלושה ימים בשתיקה, אבל זה אסור להגיד, מפני שהסיפור כל כך קצר, שאנחנו לא מצפים שאת כל השמאל פוק, את כל השיחת הווי שמדברים, התורה תביא, זה ברור שם. אז לא צריך להגיד שהם שותקים, זה פשוט לא נכון, הם הולכים. ברור גם שאברהם אבינו עוד לא גילה שום דבר, זה ברור. כן, אחרי שלושה ימים, שזה בערך הזמן שלוקח ללכת מבאר שבע לירושלים, ויצא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. חז"ל אומרים שקושיה גדולה, איפה יודע? ראה ענן קשור לה. במילים אחרות, הייתה לו מעין התגלות. אז יכול להיות שהשם אומר לו עכשיו, זה הכל קצת סתום, אני לא יודע לענות על זה. בכל אופן, הוא יודע עכשיו בוודאות, הכל הוא המקום. ראה את המקום מרחוק. עכשיו קורה דבר מפתיע. הוא מנסה, או רוצה להתפטר משני הנערים שלו. ואתם תסלחו לי שאני בבית הכנסת כאן אומר את המילים החריפות האלה, הוא משקר. הוא אומר להם, אנחנו הולכים עד כה, מה זה עד כה? וראש הממשלה אומר לשומרים שלו, אני הולך שקשק לבית הזה, תשאירו אותי לבד, לא? אז אומרים, בסדר, עד כה, זה שום דבר, אתם יכולים לעקוב אחרינו, זה עד כה, זה שום דבר, אתם רואים את ההר, זה ברור מה זה, זה לא שקר. אבל זה נשובה. וממש שקר, לא? הוא יודע שהוא ישוב לבדו, והוא אומר, בנשוב. וכן יש לנו ממש צווח של בעיות. א', למה הוא לא לוקח את הנערים? אבל אברהם מבין הוא לא איזה שקר, לא? שיקח את הנערים ולא יצטרך להגיד תירוצים. לזה אני חושב שיש לי תשובה טובה. לאברהם אבין ברור שלעקדה לא יהיה מימד חברתי. שבעקדה לא תהיה עיתונאות. שעקדה היא בינו לבין הקדוש ברוך הוא ולבין בנו. ואסור, אסור, שברגע שמניף את המאכלת, הוא יחשוב איזה רושם אני עושה על ההיסטוריה, על בני אדם, על מה. אסור להיות מעשה צהוב כמה שרק אפשר. ולכן הנערים האלה במפורש מפריעים. זה אני מבין, אני חושב שזה חשוב להזכיר. אם כך, אתה אברהם אבינו איש מאוד חכם ורואה את הנולד, אז למה הוא לקח אותם מבאר שבע? שישאיר אותם בבאר שבע, לא? על זה יש תשובה, זה במקרא, זה תקופה שאין בה שלטון מרכזי, ואנשים לא מטיילים ללא שמירה, זה דבר ידוע, אפילו בלעם, זה ידע בסיפור, זה חצי פסוק, אבל אפילו בלעם הולך עם שני נערים. ורוב נערם, זה בפילג יש בגדרה, אדם הולך עם נערו, אדם לא הולך לבד, ודאי לא, אדם נכבד. והייתי רוצה קצת לשער וקצת לספק, שאילו אברהם אבינו היה הולך לבדו, שרה הייתה אומרת, מעמד אתה מסתכן, אתה הולך לבדך, זה לא בסדר. כשהנערים נחוסים כמעין הצבעה, גם ליצחק, גם לאמו, שזו הליכה פולחנית שגרתית. זה חמור, עם עצים, לשני נערים, ושום דבר לא מחשיב. את כל המשפחה שלו וכל העבדים שלו שהוא הולך לעשות דבר שאין לעלות על הדעת, פשוט אין לעלות אולי אני טועה בזה שאני אומר אין לעלות על הדעת אין לעלות על הדעת, בעלון שיבות בצד שין צה מחבר אבל בעולם של התורה של קופנות מולך אולי כן לעלות על הדעת, לא? זאת אומרת, בעולמו של אברהם אבינו, הקרבת ילדים, ובייחוד בנים, היא דבר ששמענו עליו. לכן אני לא יודע ככה בוודאות פשטית לומר שהנערים היו מונים בעדו ואומרים, הזקן יצא מדעתו. אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. אז אני כן יכול להגיד בוודאות יותר גדולה שהוא לא רוצה שהם יהיו עדים. כשהוא משתמש בהם עד עכשיו כהצבעה. ועוד דבר מתגלה לנו, שהוא משתדל לחסוך מיצחק את הידיעה או לשחות את גילוי הידיעה כמה שיותר. וזה מעיד על רגישות אבהית מובהקת. אילו הוא היה כזה נוקשה, אידיאליסט נוקשה, הוא היה אומר לה, אתה יודע, הדת שלנו מחייבת לא להתס שהקדוש ברוך הוא דורש קורבנות, וזה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהוא מוכן להגיד חצי שעה, שעה לפני העקידה, משתחזה ומשובה, אל תדאג יצחק. אנחנו חוזרים. טוב, נמשיך הלאה. הם שומרים, הם מרגוע שומרים על החמות, זה ברור, אלא אי אפשר לעלות בעלייה לרגל, או במכונית, או בג'יפ, לא. רכב הרים, זה לא אי אפשר. עלייה לרגל היא ברגל, זה נוגע ללב, לא? יש חמות ומשאירים אותו. ומהרגע הזה יצחק ניסה את העצים, וחזל עומדים אחד הנדרשים לכם מזעזעים, כצלוב הנושא צלובו, אין להם אסוציאציות נוצריות, יש להם אסוציאציות מימי הרומאים שהכריחו את האדם שהביאו אותו לגרדום לתת את, את עמוד הפליאה שלו. אני קורא בפסוק ו' ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ואיה הצה לעולם. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו הצה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. כאן מתעוררת השאלה בין כמה הוא יצחק. הם רואים שאברהם איש מאוד זקן, מאז שלוט, זה תלוי בגיל של יצחק, עם כמה הוא החלוט את זה, והוא לא, הוא לוקח את הדברים הקלים, את האש ואת המאכלת, את הדברים הכבדים יותר, הוא שם על שכמו של הנער. עכשיו אתם למדתם את פירוש רש"י שמבוסס על המדרש, הוא אומר שיצחק היה בן 37 שנים, וזה לכאורה פשט גמור, מדוע? מפני ש... שרה היא בת 90 כשיצחק נולד, היא בת 127 כשיצחק במותה, והמוות שלה מתואר בפרק כ"ג. אז אם היא מתה, וחזר אומרים שהיא מתה מחמת העקדה, מספיק לה השמועה לשמוע כדי שהיא תמות, אז יצחק בהכרח הוא בן 37, זה נראה כפשט גמור, אבל זה בכלל לא פשט, מדוע? לא כל דבר שקורה אחרי, פירושו שהוא נגרם על ידי מה שקרה לפניו, לא? זה בפשוט לא נכון. אז אם היא נפטרה בפרק גבים, זה לא אומר שהיא נפטרה בגלל העלילה, אולי הוא 23 שנים, אולי 27. אז יש אופציה להגיד שהוא מקסימום בין 37. אבל צריכה להיות סיבה רוחנית טובה לבחור באופציה הזאת. ולזה אנחנו קוראים דרש. דרש פירושו שיש לך מסר רוחני מאוד חשוב שאתה רוצה להגיד אותו, אתה מחפש אותו בין כתלי הפסוק. מהו המסר הרוחני של המדרש, שכאן אני קצת סוטה מן התוכנית שלי? להגיד שבעקדה יש שני שותפים כמעט שווי מעמד. שני יהודים זקנים עולים במעלה הר המוריה ושניהם שותפים. כמעט כמו המרגלים האלה שנושאים את האשכול. אבל זה לא עכשיו. עכשיו כפי שיש כאן ילד. וכל האחריות נופלת על האב. ובאמת אברהם בן עזרא אומר, אם קבלה היא שהוא בן 37, אם זה מסורת, מקבל. אבל אם זה לא קבלה, אם חז"ל עשו חשבון ולא שמעו את זה מדור דור, אז הוא אומר פחות מבר מצווה. זאת אומרת, הוא לא שותף, לכן הוא לא יכול להיות בן 13, אבל הוא גם לא תינוק מפני שהוא נושא את העצים. אז זה משהו בסביבות העצות. אכן, לפי עכשיו זה הסיפור, כי אחר כך כתוב שאברהם מרים אותו. ושם אותו על המזבח, אתם מבינים שאדם רגיל לא מרים בגדר בין 37 ככה בלי מנוף קל, אבל הוא מניף ילד. וגם השאלה של יצחק היא שאלה לטיפוסי כל החן של הסיפור שכאן מדובר על ילד. מכן אנחנו עכשיו חוזרים אל הפסוק המדהים הזה. טוב, אז מה כתוב כאן? אני עוד לא הגעתי על הפסוק המדהים. יש לנו אש, יש לנו מאכלת. דרך אגב, מאכלת זו מילה מאוד נדירה במקרא. בדרך כלל יש סכין בחרב, אתם בודקים בקונקורדנציה, אתם רואים שמאכלת מככבת בסיפור פילגש בגבעה. יש לכם צמרמורת, שמאכלת היא סכין שאוכלת בשר אדם. זה לא סתם סכין. נמצאה עוד בפסוק אחד במשלי, שגם מדובר על צר אדם. אם כן, זו חרב או חלק. נותח את המחלק, את האש, האש היה כנראה איזה כלי עם גחלים לוחשות, שאפשר לתת אש ממקום למקום, למרחקים ארוכים ולזמנים ארוכים, וכתוב, הילכו שניהם יחדיו. ניסוי נהדר, לא? כל מה שהורים מאחלים לעצמם זה ללכת יחדיו, לא? פירושו שאין פער דורות שקובע את המשפחה. אבל הקורא אומר לעצמו, ההרמוניה הזאת היא מדומה. לפני שיצחק לא יודע. שההרמוניה בין אב שיודע ומכתיר את כוונותיו, מתבדם והם חיים בהרמוניה מפני שהיא מבוססת על ידיעות. אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים מתפתים. להשיג הרמוניה במשפחה או במפלגה או במדינה על ידי העלמת ידיעות. זה אחד האמצעים ליצור הרמוניה מדומה. והנה יצחק מפר את האי ידיעה הזאת והוא שואל את השאלה, אבל לפני שהוא שואל את השאלה אני מבקש תשימו לב לפסוק 7. ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר. כמה מילים מיותרות יש בפסוק הזה? ויאמר נחוץ. יצחק בקושי, מפני שהיא בטבר יצחק. אל אברהם אביו, זה מיותר לחלוטין. אנחנו לא יודעים שאברהם הוא אביו. אבל כדי שלא תחשבו שאני כאן מצעצע בכם, למה כתוב עוד פעם ויאמר? אז צריך לשאול, לא להמשיך ולרוץ, צריך לשאול, למה זה כתוב כאן? מה זה בא לומר? יאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר. אתם יודעים, בסוף הוא לא אומר כלום. הוא אומר אבי. אתם יודעים מה זה אבי? אבי שורשו, האם מותר לי להפר את השתיקה ולשאול לך משהו, או להגיד לך משהו. זו אמירה מוקדמת, זו לא אמירה עצמה. ואחר כך אברהם אומר, ויאמר. הנה אני ואני. וכלומר, יש דבר שאנחנו קוראים לו slow motion, זאת אומרת שמאיטים את קצב הצילום, או מתעקדים, פתאום יש, אפשר לקלף תפוז בצילום, בקולנוע, אז יש רק שמים את הסכין על הקליפה, ואחרי שנייה אוכלים פלח, וכל אחד מבין שקלפו את התפוז. אבל אפשר באותיות להראות, מקלפים ומקלפים ומקלפים, תשומת הלב שלנו מרותקת עכשיו לתהליך, אנחנו אומרים, מה זה בא להגיד, מה זה מעניין, זה חשוב מאוד כנראה. זה מה שיש לנו בפסיק הזה. יצחק מאוד מאוד קשה להפר את השתיקה. ויאמר יצחק אל אברהם אבי ויאמר אבי. ועד הרגיש הזה מרגיש כמה זה קשה לבנו ונותן לו תשובה ממש מדהימה. הנני בני. הגני זה מילה תשיבה. זה אנחנו מבינים. מה פרש לי? אם צדקנו במה שאמרנו שזה מילת הנכונות השלמה, איך אברהם אבינו יכול להגיד הנני בנו? הלא הוא התחייב כבר לקדוש ברוך הוא להקריב אותו לעולה, לא? אז תארו לכם שבמקום הפרוכת היפה הזאת יש כאן לוח, כמו בבית ספר, לוח וירטואלי. ואני לוקח את הלוח הזה ורושם אברהם במרכזו. ולמעלה אני כותב היי, השם. ולמטה אני כותב יצחק. עכשיו, מה היחס של אברהם לשם? אני מעלה חק מאברהם לשם וכותב על ידו דינני. זאת אומרת, עבדות, נכונות, גמורה, זה היחס שלו אל השם. ומה היחס האמיתי שלו אל בנו? וביד רועדת אני לוקח את הגיר וכותב דינני בני על יד החק שיורד למטה. שם אני רואה את המשמעות של הסיפור. שאברהם קרוע בין שתי התחייבויות סותרות. זה לא אב עדי שאומר מה שהשם רוצה אני נותן וזהו, והוא יודע מה שהוא עושה וכל דבר הוא למותר, אתם יודעים את כל המליצות הדתיות? זה לא מתנח כאלה מליצות, זה בחיים שלנו, זה חיים שטחיים. בתנח יש חיים דתיים אמיתיים. חיים אמיתיים פירושו שיש ניסיונות קשים למצוא.
ואברהם לא מקל על עצמו. ועכשיו אנחנו כותבים סיפור אלטרנטיבי. ומתארים לעצמנו שאברהם התייעץ אצל עורך דין, ושואל אותו, תגיד, אני יכול לתת התחייבויות סותרות לשני גופים? עורך דין אומר, בשום פנים דומים, אתה לא יכול למכור אותו פסנתר, גם לאחד וגם לשני. אם הצטחת את זה לשכן א', אז חליל הלכה להגיד, הנני, לשכן ב', זה בלתי אפשר. לא עושים דברים כאלה, אתה תיכנס לקונפליקט, לא פתיר, לא? אני מייעץ לך, אומר העורך דין, אל תגיד, לא הנני. אז אומר אברהם אבינו, זה לא עורך דין, סליחה, זה יועץ חינוכי. אומר אברהם אבינו ליועץ החינוכי, תגיד לי, אז מה אני אגיד לו? תגיד לו, אני אעסוק עכשיו. אל תפריע לי. אבל זו התשובה הקלאסית, שאנחנו משיבים, תזים ילדים, יש להם היכולת לשאול שאלות קשות מאוד. אנחנו כמבוגרים כבר מזמן תיתנו אותם מתחת לשקפים. כשילדים שואלים שאלות קשות, אנחנו אומרים, חכה שאם אתה בוא, או אני עכשיו מכין הרצאה, או אני אומר תהילים, אני לא דתי, ואני הולך להר המוריה, אל תפל. מי שאומר כך לילד שלו, בעצם משאיר אותו לבד. אברהם אבינו לא מייצן את יצחק בטרם עת. הוא אומר ליצחק, יש לך אבא, והוא הולך איתך, ואתה לא לבד. בכל אשר תרצה, הוא יעשה. הנני בני. זה האבהות השלמה. ממש האבהות השלמה. יש לו לתאר בכלל את הסיפור הזה, או אפשר לתאר את הסיפור הזה, זה מלאו את הסיפור הזה. הנני הכפול, אנחנו לא יודעים איך להתפטר. כי זה נראה בלתי פתיר. כי יצחק יכול להגיד, אבא, אני מפחד, אני רוצה לאמא. מה הוא יגיד, לא התכוונתי בעיני באמת, רק אמרתי כאילו, או משהו כזה, לא בלתי אפשרי. אנחנו לא מקעקעים כאן, אבל זה אנשים רציניים, לא? אז איך זה יתפטר, אנחנו לא יודעים. אבל שזו סיטואציה הכי נוראה שיכולה להיות, זה ברור. למה היא כל כך נוראה? לא מפני שיצחק הוא עציב. מפני שהדרישה הזאת היא בלתי רציונלית. אני רוצה להגיש לזה עוד דקה שתיים. כשאדם מפריד את בנו למולך, כמו שהיה מקובל, גם בארץ צנע, אנחנו יודעים את זה מארכיאולוגיה. זה מעשה נורא, זה קורבן הכי גדול שיכול להיות, אבל זה מעשה רציונל. מצאנו שלבים של תינוקות בטיפי הבית של בתים כנעניים. מה פירוש הדבר הזה? הארכיאולוגים חושבים שפירוש הדבר הזה, שהקריבו את הבן הבכור, שמו אותו מתחת לסף הדלת, וקיבלו, והאמינו, שבבשרם על הבן הבכור הם יזכו לשלום, להגנה ולשפע ילדים. אז זה רציונלי, אתה מקריב, אתה עובד בשביל להציב. אבל השם אמר לי, על השם ביצחק יתראה לך זרע. כבר יש לו בעיה מאוד קשה להבין את אלוקיו שאומר דברים סותרים. אבל גם הוא יודע שאחרי יצחק לא ילמד לו עוד ילד, לא? לא יכול לעשות תרגיל רציונלי. איך הוא יסביר את זה לבן שלו? וגם בעולם של קורבנות אדם, המעשה הזה הוא חריג לבן. אז נראה מה הוא אומר. אבל לפני זה אנחנו צריכים לשמוע את השאלה. והיום הזה יצחק מוגן, הנה האש והעצים והיה חוצה לעולם. כן, זו שאלה טיפוסית של ילד חכם. שאומר, אבא, אני מבין שאתה חכם, שאתה יריד. לא שוכבים צוות מבאר שבע לירושלים. אתם מבינים איזה צריכה זאת? אז אני הבנתי. אנחנו לוקחים מהבית העצים, את האש ואת המאכל. אבל את הקורבן אנחנו קונים בעיר העתיקה. לא? יש שם שוק יפה, נקנה. אבל הנה אני רואה שחלקת את פני השוק ואתה עולה בידיים רכות להר המוריה. מה אבא? משהו כאן לא בסדר. עכשיו זו שאלה נהדרת. אבל השאלה היא, האם אברהם אבינו מבין מן השאלה הזאת שיצחק מבין, זו לא שאלה אינפורמטיבית. זו שאלה של פחד שאומר, האמנם אני קורבנך? האמנם העובדה שאין לך ספר הוא שואל שאתה חושב עליי כמו השכני? הייתי אומר שהייתי הוכחה סגנונית שאכן יצחק חושב. כתוב, הנה האש והעצים והמאכלת לא נסגל. אז מי שיודע לקרוא סיפור מקראי, אסור לו, ממש אסור לו, לא לראות שהמילה מאכלת נעזרת משאלת יצחק. ואז הוא שואל את עצמו, למה היא נעזרת? מפני שזה הדבר הכי מפחיד. האש אוכלת את הבשר אחרי שאתה שחוט. אבל הסכין, הסכין של המנתח או של המוהל או אני יודע, הוא ודאי של המקריב, היא הפלי. אז עכשיו לא מעניין אותנו הקורא, מעניין אותנו הגיבור. אברהם מבין שיצחק מבין. כי הוא לא אמר מאכל. ומה הוא אמר לו? היום אברהם אלוהים יראה לו השה לעולה בלי. אני מוכר לעשות פסיעה קטנה בענייני חינוך. נניח בצורה מאוד קצה, יש שתי שיטות חינוך קיצוניות. אחת נקרא לחרדית ואחת נקרא למודרנית, אני יודע מה. השיטה החרדית אומרת שכל האחריות היא על ההורים, והילדים הם ילדים. וכשהם שואלים שאלות לא נלמוד, אומרים להם שתגדל, תביא. ופחות או יותר אומרים להם שהם לא יכולים להבין לפני שהם ילדים. השיטה המודרנית היא בדיוק הפוכה, אומרת הילד הוא חכם, נבון, אישיות לפני עצמו, ומוכחים להגיד את כל האמת ורק את האמת. למה הוא לא בן אדם? ואומרם הוא לא נקבל לכנסת, אבל הוא בן אדם שלם. זה קריקטורה של שתי השיטות. אבל באופן בסיסי זה מה שעומד לפני אברהם. המגלות או לא מגלות. הדרך החרדית היא הדרך הקלה במקרה הזה, הוא יגיד לו, השם רצו אותך, מה אני יכול לעשות? אברהם הוא שעד עכשיו הוא מסכים ממנו. פירושו של דבר שהילד מעלת, יעלת אותו לגלות. סליחה, זה לא, זה הדרך החילונית, זה הדרך הליברלית. הדרך החרדית יהיה, אתה השאלה נעזרת, אבל אני עכשיו לא יכול להסביר לך את זה כשתגדל, תגיד. הוא לא יגדל, אבל זה לא שאלה. מה דרך החינוך הטובה שאתם לוקחים אתכם מבוקר יום ד' מאלון שביט? כשתי השיטות האלה, בלתי אפשריות, בלתי נגבלות. ומה זה באמת הורים ומורים צריכים לעשות? זה לחשוף את האמת לכל ילד ולכל ילדה בדיוק לפי מידת יכולתם להבין באותו רגע. שיטה, לא? זה כל הזה, הכל הורי מקום, יודע שכך עושה. לא להזכיר מה שלא צריך להזכיר, ולא לגלות מה שהוא לא יכול לצאת על כתפיו. הדלת של ילד, מה? אני חושב שזה בדיוק מה שעושה אברהם הזה. אלוקים יראה לו, הצה לעולה, בלי כל מילים אנחנו מבינים, אלא יראה לו. מה פירוש יראה לו? בתרגום לאנגלית, יש הרבה תרגומים מאוד מפוארים של התורה והתנ"ך, כתוב, God himself will provide the year. יראה לו פירושו יספק, וזה פירושו של דבר שאומר לו, גם אני לא יודע. ואלוהים מספק לנו קורבן. כשפורשו של דבר, לפי התרגום הזה, שמתחמק לחלוטין. הוא אומר לו, גם אני לא יודע. אז נותנים את הקורבן קורבן, כי היה מילון מקראי, ורואים את הדבר מעניין, שהשורש ריש א' ה', יש לו בעברית הוראה של לבחור. מלבד ההוראה של לראות, יש לו ההוראה של לבחור, אני רשמתי לי כמה פסוקים, למשל, אומר יוסף לפרעה, ואתה יראה פרעו איש נבון וחכם וישיתר על הארץ. מה קורה שיראה? יחפש, יבחר. השם אומר לאברהם, למשה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חי. מה קורה שתחזה? פרושות יבחר, נכון? אז אם זה המשמעות של הפסוק. אברהם אומר ליצחק את התמצית של העקדה בלי לגלות את פרטיה. התמצית של העקדה היא תהיה לך בני יקרים, אני לא בוחר את הקורבן. אם זה היה תלוי בי, הייתי מביא על המקום 2,000 ראש בקר. את כל הדבר הייתי מביא. הייתי לוקח על דבר, את הקורבן הכי גדול על האדמות. אבל זה לא ככה חוקי המשפט. אלוקים יראה לו השה לעולה. השם הוא שקובע את מה שאני חייב לך. זאת המציא, דינה ספר ופיסה קטנה. מה הוא פיסה? שהוא הלך בשם רבים, אמר, יראה לו כאילו שכבר לא בחר, עוד לא בחר, אבל הוא מבין שכבר בחר מזמן. ושוב הוא משקר. מילים אחרות, כמו שהוא אומר, משתחווה, הוא אומר, גם אני תמה למה אין לנו כזה. אבל זה לא מפני שאני איזה מחדל, אלא מפני שאלותים, אז הוא אומר לו. הוא אומר לו, בני, שזה נהדר, אתם רואים את החום של האהבה הבאית, תבונית, מאוד נבונה ומאוד אחראית. וילכו שניהם יחדיו, אומר הכתוב, עכשיו יש הרמוניה אמיתית, כי הוא מילא את השאלה, הוא ענה לשאלה בצורה מאוד רצינית של בנו, והבן אשר צועד איתו שניהם בלב אחד. ויבואו למקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, ויישם אותו על המזבח ממעל לעצים. אתם רואים שהוא מרים אותו כפות, נכון? עקוד. שנשאל, למה הוא עוקד אותו? זה כזה מדרש מפורסם. אנחנו גם כן עוקדים אנשים בניצוח, אפילו שאנשים בהרדמה מלאה. כי יכולים לעשות תנועות לא רצוניות שיגרמו מה שנאמר מפסל הקורבן. אז זה לא מעיד שיצחק מתנגד. זה מאוד חשוב, זו שאלה מאוד חשובה, ביחוד של ילדים הזה ילדים. אבל אנחנו, אני אסתפק ברמד הזה, הוא עוקד אותו, הוא שם אותו על המזבח, נאמר עליי קצת. עכשיו שוב slow motion, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. שלח אברהם את ידו, קח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר, הנה. אז זה טעון הסבר. ראשית, בתחילת הסיפור כתוב פעם אחת אברהם. פעם השנייה כתוב אברהם, אברהם. אנחנו רוצים להתעכב ולשאול מדוע זה בא. אתם יודעים, רוב האנשים שיש להם נשימה הזו לא נעימה, מאוד שמחים שמטריעים להם. כשאתם עומדים, יושבים מול הדת הלבן, וצריכים להתחיל איזה חיבור או משהו כזה, אתם מאוד שמחים לטלפון הראשון שמטריע לכם. אברהם אבינו, צריך לקרוא לו פעמיים. קוראים לך פעמיים, סימן שאתה לא ערני, אתה לא עולה מיד, לא? זאת אומרת, אני שואל את הכיתה, מה יותר טוב, לענות אחרי הקריאה הראשונה או לענות אחרי הקריאה השנייה? אז לא יהיה ילד שיגיד שיותר טוב לענות אחרי קריאה אחת, לא? אז סימן שאברהם מאוד איתי עכשיו לענות. מפני שהוא לא רוצה שיפריעו לו. אולי זה דמיון, אולי זה פחד, אולי זה כל מיני דברים. לכאורה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות שם החלק מונפת. אבל אברהם איתי הפעם, זה לא אברהם שבאש כן אברהם בבוקר. ואחרי שהוא שומע בוודאות את שתי הקריאות, הוא אומר, הנני. מה קורה שהנה? אני חוזר לתרשים שלי על הלוח ומה אני רואה? שאני עכשיו צריך להעלות עוד חס אחד על יד הנני הראשון, בי אברהם אל הקדוש ברוך הוא, ולכתוב עוד פעם הנני. לא עשיתי שום צעקועים, זה ממש משהו מכתוב בסיפור. מה זה אומר? שאברהם אבינו ברגע המבחן מאשר את תוקפו של הנני הראשון. הוא חוזר ואומר לקדוש ברוך הוא את הנני הראשון אמרתי לפני שידעתי. הנני השני אני אומר על סמך מה שאני יודע שאתה רואה את יצחק ככבת, כסף, נכון? אתה בוחר אותו. ברגע שהוא מאשר את הנני הזה, אומר לו השם, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. במילים אחרות, אני פותר אותך מן ההתחייבות שלך, שאתה חיזקת פעמיים, ומאשר לך לקיים את ההתחייבות לבינך. אני מאוד מצטער שאני אראה בשעה בשבילי. זה כל כך מרגש, זה כל כך מרומם, העניין הזה שהייתי צריך לדבר עליו בעריכות, אבל תשתדלו בבירות רבה להבין את זה. השם אומר, הקונפליקט הזה הוא מדומה, מפני שאני לא מולך, אני לא רוצה קורבן אדם, אל תשלח אתך אל הנער ואל תעש לו מאומה, וחס ושלום ואסור לך לעשות את זה. ולכן אין כאן קונפליקט. וזה שאתה שומע בקולי, אתה יכול גם לשמוע בקול בנך. והאי רציונליות של הסיפור הופכת להיות רציונלית. כל כך הרבה אנשים אוהבים להגיש את האי רציונליות של העקדה, זה נכון מאוד, אבל אני רק לחצי עקדה. עקדה עצמה יש בהתחלה אי רציונלית לסוף רציונלית. יוסף השם אומר, לא, אני שונא קורבן אדם. אני רק ניסית לאותך. איך כתוב כאן? אל תשלח את חי לנר ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אני בדקתי, אולי נגיד את זה כך, שאברהם יש לו ויכוח בבנגליר עם איזה נציגים של המוסלמים והנוצרים וכל מיני העמים הפרוצתות הכבוד. כולם אומרים לו, הדת שלנו עלה על הדת שלכם. מדוע? מפני שאנחנו מקריבים ממש ואתם מקריבים כאילו. את הבן. אברהם אבינו זוקף את קומתו ואומר, אני מבחינת הנכונות לא נותן מכם. יש לי הוכחה, יש לי סיפור רק כזה. אבל האלוקים שלי אחר, האלוקים שלי עושה קורבן אדם. אז אם בגב שלנו אין קורבן אדם, זה לא מפני שיש לנו פחות מסירות, אלא מפני שהאלוקים שונא קורבן אדם, כמו שאומר ירמיהו, לא ציוויתי ולא עלתה לי. אני מקווה שזה ברור, אני הדברים הכי חשובים מה שצריך להגיד במהירות רבה. אם כן, אברהם אבינו עכשיו משוחרר מן הקונפליקט של העניין הכפול, או המנוגד, מפני שהשם מצווה עליו להיות נחמד אל הבן שלו. אז לוקח את זה לא כתוב, לוקח את הסכין, מבטש את העתידות, את השרים האלה, אתם רואים הדברים החזותיים לא מסופרים, ואז אברהם אבינו מרים את עיניו, ויצא אברהם את עיניו, וירא את העיל אשר נאחז בטבח בקרניו, וילך, זה קיום שלך לך, כאן יופיע עכשיו כל המילים של הצד, וילך אברהם ויקח את העין, ויעלהו לעולה תחת בנו. אם כן, בפסוק י"ג, יש לנו שוב שימוש במילות הצד, ומה מתברר? שאברהם אבינו יש התגלות חזותית, לא שמיעתית. השם לא אומר לו, והיהודים מעכשיו ועד עולם יחריבו קורבנות בהמה. לא, הוא לא אומר לו. אבל הוא רואה ברגע המפריע הזה, עין שנאחז בקרנב, הוא קשור בקרנב בצבח, והוא מבין שהשם יראה לו עשה לעולם. אני אומר לכם כמילות סיום, אשרי אדם שהשקרים שלו נהפכים לאמיתו. השם גאל את אברהם, אברהם חשב שהוא יודע. אברהם חשב שהוא יודע והוא מסתיר. שהתברר לו שהוא כבר בן שלו גם הוא לא יודע. הוא אמר בן השובה, ואכן הוא שב. הוא אמר, השם יראה עשה לעולה, וחשב שהוא יודע, התברר שהשם אכן רוצה את העין. תודה רבה לכם.